ערב טוב, אנחנו היום נמצאים בזמן של ערב שירת הים, ערב הנס הגדול של קריאת חצוף. לכן נתמקד באיזשהו פסוק מסוים שהוא בעצם אחד המרכזים של השירה הגדולה שנקראת שירת הים. זה כלי וענווהו אלוקי אבי והעומדו. המילים האלה, זה כלי וענווהו, מצאינו בחז"ל שלוש דרשות. דרשה אחרת אחת, זה כלי וענווהו, אומרים חז"ל, וענווהו התנאה לפניו במצוות. מלשון נוי, זה כלי, אז תעשה דברים נעים לבוא לעולם, עשה לו ציפיתנה, סוכנה, לולב וכן הלאה. פה כתוב את הדין הזה של הידור מצווה. רש"י אומר לולב הגזול והיבש פסול, אומר רש"י גם לולב היבש פסול, חטיב וענווהו. חטיב וענווהו. זה אחד המקורות, זה המקור של נביא שם רש"י. הנושא הזה שכאן צריך לעשות מעשים, כתוב שצריך לעשות עניינים של הידור. אחת השאלות המרתקות כאן, שאני שמעתי אותה לראשונה, אמר עד אבא בפתח תקווה, ראש הישיבה, גאון רבי ברוך שמעון סלומון, זה צדיק לברכה. זו העניין הזה של הידור מצווה, נמצא בקריאת ים. זה המקור לחדש לי שיש עניין להיעדר במצוות. אבל לא ניתנה תורה בכלל. תורה ניתנה במעמד הר סיני בפרשת יתרו משפטים. כאן עדיין זה המשך של יציאת מצרים, ואומרים שירה על הים. ובמקום הזה, לפני שניתנה תורה, מדברים איתי על הידור של מצווה שעוד לא ניתנה. הידור בסוכה, הידור בלולב, הידור בדיו, הידור בתלית, הידור בציצית. מה לחפש הידור מצווה בשירת הים? מצוות זה מצוות, ולהודות על הנס ולהודות על הניסים. שאלה מרתקת והתשובה היא עוד יותר מרתקת, בכמה כיוון. אבל לכל פנים זאת הדרשה הראשונה. הדרשה הנוספת שיש בפסוק הזה, זה כלי וענווהו. אומרים חז"ל, ענווהו זה אני והוא. זו מילה אחת שמורכבת משתי מילים, אן והוא. אני והוא. היה דומה לו. מצווה של והלכת בדרכיו. מה הוא גומל חסדים, אף היה אתה היה גומל חסדים. מה הוא רחום, אף אתה היה רחום. להיות דומה להוא. לקרב אותך אל המקור שלך. קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. תתקרב אל המקור. אני והוא. הדרשה השלישית היא אונקלוס במקום, זה כלי, אני רואה את הבורא בחורש, אפילו שפחה על הים, והאתר שלא ראה ולא ראה יחזקאל בן בוזי במעשה מרכבה, אז אני רוצה לבנות לו בית מקדש, זה כלי ואבנה לי בית מקדשה, כך אומר אונקלוס בפסוק הזה, כיוון שאני זכיתי לכזה גילוי ולראות זה יותר עזק מכו. זה ייתנו כל העובר על הפקודים, הראה להם הבורא מטבע של אש. החודש הזה לכם בראש חודשים, הראה לו הבורא לבנה וחידושה. לעתיד לבוא זה פעמיים זה, הבורא יושב מסביב, עושה מחות לצדיקים, וכולם אומרים, מי אלוקינו זה? זה אשר קיימינו לו, מגיל לזה שמחה בשועתו. הנה מה שכל השנים, אלפי שנים חיכינו. אמר ביום ההוא, נה אלוקינו זה, קיווינו לו ביושיענו, זה השם קיווינו לו, נגילה ונשמחה בשעותו, זה לבנים ביטוי למשהו שמורים באצבע. וכיוון שהגעתי לדרגה של זה כלים, זה, אז אני רוצה לקרוא לו בית מקדש. ועל זהו, הושענא נווה שאנן עונה, הושענא. ראיתי השגות גבוהות, הגעתי לפסגה כזו, אז אני רוצה לבטל, להנציח את הפסגתיות הזאת ולראות בית מקדש. ראתה שפחה על הים. שמעתי לאחרונה מיכל מועד רבותיי, שפעם היה ביקור של רבי סולובנמן של רבי חזקאל סרנה אצל קרובו, רבי סולובנמן מלצר. והוא סיפר על איזה מנהג מסוים שהיה במאיפה, ברוסיה, בפולין, בליטא, חי מהמטבח, די להינדה, היה הרבנית המפורסמת של הרב באיסור זיין למרצר, שמע שהראשי ושל חברו, רבות חס לסלנה, אומר שככה היה נהוג במקום הזה והזה, אז היא אמרה, ככה דרכה מהמטבח, דרכה, לא ראיתי את זה דווקא. ככה זה קצת לא אמרו. לא היה נורא ככה בעלה ש... שילה כזה גדול אומר שהוא ראה מינה כזה או שיודע מינה כזו והיא אמרה שהייתה במקום הזה אז הוא אמר לו, ולאם זה מיד אמרה לו, נו, כועס לו שיפוע על הים ושלא ראה יחד כזה בגוזי לא היה לא יחד כסר לבית בגוזי רואה מה יצא בקרוב ואני שיפוע על הים ואתה שיפוע על הים וגם אני רואה מה שלא ראה יחד כל פנים שלוש דרשות אחד, כפי שאמרנו, הידור מצווה, מלשון נוי והווהו, תנאה את המצוות. שני, מלשון, כפי שאמרנו, אני והוא, בכלל, חלוקה אחרת של מילה. ושלוש, הנושא של נווה, תעשה לו נווה. אין ספק שאם שלושת הדרשות האלה ילמדו כולם מאותה מילה, חייב להיות איזה מכנה משותף כאן בעניין הזה. חייב להיות איזה מכנה משותף בין הנושא של התנהל לפניו במצוות ששמו עבדו מצווה, נושא של בניין בית מקדש, ונושא של הווי דומה למילותיו של הקדוש ברוך הוא. מה הצד השווה? ובעיקר נתחיל מהנושא של מה התשובה לשאלה. זה המקום לדבר על ידור מצווה כשמודיעים על כלי עשיין זו. אז התשובה הראשונה לשאלה הזו, אני חושב שיש בה חיזוק רב. כידוע, הקדוש ברוך הוא מסתכל באורייתא ובעל. העולם הוא בעצם הוצאה לפועל של התוכנית הארכיטקטונית שלו, שהתוכנית הארכיטקטונית שלו היא התורה. והיא אצלו אמון, המדרש רבה הראשון בבראשית, התורה אומרת, אני הייתי כלי תוכנית, פדגוג, אמון, הצורה של הכלי שדרכו הבורא עשה את העולם. הסתכל בתורה וברא את העולם. זה המציאות שאין בעולם דבר שלא נמצא בתורה. אני רואה בתורה דבר מסוים, זה לא חידוש גדול, ברור, לא ייתכן שיהיה בעולם דבר שלא נמצא במקור בתורה, משום שדרך זה היה כלי העבודה וצורת המבנה של העולם על פי התורה. אשר כן, יש רלב"א כזה בתחילת ספר יהושע ובראשו על התנ"ך, השאלה היא מאוד פשוטה, והיסוד הוא פשוט. מדוע כולנו מכירים שיש הנהגה כזו שנקראת, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה ולא אוהב כביכול לעשות ניסים. במקומות שונים שיש ניסים, זה נקרא בלשון חז"ל, במסכת שבת, במסכת תענית, תרחק כלפי שמיים. זה נקרא קשה. קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. מה פירוש קשה, לא קשה לקדוש ברוך הוא, קשה לו משהו, הכוונה היא, שהבורא רצה להעמיד את הבריאה על יסוד של ויעמידן לעד לעולם חוק נתן ולא יעבור, שהבריאה תועמד על מתכונת הטבע. הטבע כידוע בגימטריה אלוקים, הטבע 86, אלוקים 86, המילה אלוקים אומרים המקובלים זה מילה בת שתי מילים, מי אלה? מי אלה? אין לו קים. תסתכל בבקשה, תתבונן, מי אלה? בניי הם אשר נתן לי אלוקים בזה. שאו המום אליכם, תסתכל לבד, זה לא קונס לראות את אלוקים כשהוא מתגלה בגלול. תחפש אותו קצת, תקרא את המסך של ההיעלם של התורה, ומתוך ההיעלם של הטבע, ומתוך הקליעה של המסך תגלה אותו. בכל הלב, בכל הבלם, בכל שמש, בכל ירח, בכל פעילות של תוספתן, בכל פעילות של רשתית וקרנית ראשון, תגלה אותי. הטבע לשאול תביעת אצבעות. הטבע זאת התביעת אצבעות של הבורא במציאות. כמו שאמר הנביא, אני מבשרי איך זה אלוקם. אני מסתכל על הבשר שלי, אני מסתכל על המכונה הזו ששמה גוף האדם, ואני רואה את הבורא. ולראות את הבורא פירושו ראיית שמיים, יראת שמיים. אתה רואה אדם ירא שמיים, יש לו ראייה שמיימית. הוא מבין שמישהו מרגן את הלבלב הזה. הוא מבין שמישהו ירגן את הכליות האלה, משום שלעשות דיאליזה זה מסובך, וזה המקור, צורת פעילות הכלייתית שלו. מבשרי אחזה, אחזה פירושו, אני רואה את הבורא. שם רואים אותו טוב טוב, מהבשר של עצמי. וזה אחד השיטות להקנות יראת שמיים, את הראשית חוכמה, ראיית אלוקים. אדם עם יראת שמיים פירושו ראייה רחבת היקף, הוא מבין שיש מונשם, אז יש מנשים, יש נברא, יש בורא, הוא מבין שיש לו ראייה, הסתכלות. העניין הזה זאת המטרה, לגלות את הבורא בתוך הטבע. ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור, עללו את השם מן השמיים, מפרטים, שמש וירח. אחרי זה, עללו את השם מן הארץ, מתחילים, דומם הארץ, אחרי זה צומח הארץ, צמחים, אחרי זה תנינים בכל תאור, אש וברד, שלג, רוח זרה עושה, הערים בכל גבעות, דומם, עץ פרי בכל ארזים, צומח, החיה בכל בהמה, חי, מלכי ארץ בכל לאומים, בעלך, מדבר, אחרי זה זקני ארץ, ישראל, כולם, תהללו. כידוע, המילה הלל, בגימטריה 65. יהי חלקי עם אומרי הלל בכל יום. מה זה? יהי חלקי עם אומרי הלל בכל יום. אבל מי שאומר הלל, אין זה בכל יום, אין זה במחרף ומגדל. אומרים רבותינו מה שכתוב שם. זה פסוק ידי זמרה, וזה הלל על ניסים. הלל בכל יום זה פסוק ידי זמרה. אנחנו אומרים מדי בוקר בבוקרו הלל. ויש ברכה לפניה, נהללך ומשבחך, ברוך שאמר, מלך מהולל בתשבחות, וברכה לאחריה. מלך כמלך כן חיי העולמים, ובאמצע אומרים את השירי דוד עבדיך. מהללים ומודיעים לבורא, אני הולך להלל אותך בשירים שאמר דוד המלך. כידוע, בגמרא כתוב מסכת המגילה, מי ימלל גבורות השם ישמיע כל תהילתו, מי יכול, מי מותר לו למלל גבורות השם? רק מי שיכול להשמיע כל תהילתו. רק מי שיכול, כמו זכת הפעם אומרים, אנחנו יכולים להשמיע כל תהילתו. אנחנו למדל גבורות השם. תשובה, אנחנו מסתתים את דוד ומודיעים על להיות זז בלעדיו. אני אומר, זה כתוב בשברוך שאומר, לא כבדו מרמוקן של הגליל אל השעס, או אין מצווה, או מסורת השעס, או הגאות הבח. אני אומר את המילים האלו בשיר עם דוד עד דחו, כדין אני יכול להעלל אותך רק במילים של דוד עד דחו, משום שרק דוד הוא זה שיכול למלל את גבורות השם, משום שהוא זה שיודע להשמיע כל תהילתו. זה נקרא קלות תפילות דוד ואישן. מה זה קלות? באו להודיע לנו שנגמר פה. זה כולל את כל האפשרות של שירה בבריאה. ולכן אנחנו מצטטים את המילים של דוד. זה הלל בכל יום. 65. מה זה עוד 65? הדנות. כתוב השם א' ד' נו יוד. 65. שם הוויה 26. הלל בכל יום פירושו אדנות, שם אדנות פירושו אדון, הכל. השם של האבות הקדושים, של אברהם, יצחק ויעקב, שמי הוויה לא נודעתי להם. לא נתגלתי להם בשם שהוא היסוד של כל שידוד המערכות והפיכת דם למים ומים לדם. אני התנהלתי איתם שהם גילו אותי בתוך ה-65, א' ד' נוניב. זה פסוק את הזמרי. הלו את השם מן השמיים. זה יהי חלקי עם אומרי הלל בכל יום. יש עוד סוג הלל, על ניסים גלויים. הלל על ניסים גלויים זה אומרים בחנוכה כל יום. זה הלל מסוג אחר שאומרים בפסח, כן? ההלל הזה של על כל צור וצור שנגלים מן הגמרא במסכת פסחים קי"ז, אומרים אותה על גאולתם ועל בית נפשם. אבל הלל בכל יום זה על המהלך של ה-65. אדנוס, אדון הטבע. הלל, 65. אדנות, 65. ניהול הטבע, ידועים דברי המערשה במסכת קידושין, שהמילה א' ד' נ' י' השם הזה מהשבעה שמות שאינם נמחקים. האות הראשונה א' זה א' בתשרי, ראש השנה. האות האחרונה י' זה י' בתשרי, יום הכיפורים. והאותיות שבתווך דן. אומר המערשה שם, קידושין א', הבורא דן מא' עד י', וזה המתכון של כל השנה. זה הניהול של העולם לאדם הזה. ככה הוא יופעל. זה מערכת הדין. אדנות 65. הלל. הבורא לא רוצה לשנות את הטבע באופן עקרוני. המשימה כאן היא לראות אותו בטבע. את זה חטף וגילה אברהם אבינו. הוא פשוט שאל מי הוא כאן בעל הבירה. עד שהציץ עליו בעל הבירה. והוא גילה את האמונה לכל הבריאה כולה. ראש המאמינים, ראש המנה. זה המהלך הטבעי וזאת המטרה. אלוקים, היינו מי אלה? 86, הטבע. קריאת האצבעות של אלוקים בכל פינה בבריאה, תגלה את זה בבקשה. זה המהלך הטבעי. אבל לפעמים יש ניסים, הנה עובדה שיש הלב לפעמים. זה לא הנהגה קפואה, מי שאומר קפואה, הלב של ניסים גלויים, הרי זה בכלל איפה מגדף. זאת לא המטרה של אלוקים שיראו אותו בגלוי. זה לא קורס לגלות אותו כשכל הזמן הוא הופך דם למים ומוציא מאפר כינים וכינים אפר. לא זאת המטרה. המטרה מן הניסים הגלויים לגלות על הניסים הנסתרים שאין בהם שום טבע, אלא הכל בגזרת עליון. בעשותו המצוות יצליחנו שכרו, הרמב"ן הידוע בסוף פרשת בו, ובעשותו העוונות יחליטנו עונשו, בין ביחיד, בין ברבים, במתכונת שהבורא מחליט, בזה, בבא. זה המהלך, אבל לפעמים יש חריג. יש לפעמים צורך לעשות ניסים גלויים. רואים את זה? הנה, זה הקריאת ים סוף. נכנסו למצב שכדי להיחלץ ממנו חייבים קריאת ים סוף. מדוע? מאחורה, דיוויזיות מצריות, 600 רכב בחוץ ושלישים על כולו, מקדימה, ים סוף סוער, בצדדים, חיות רופות, מוטפה משהו. אז הבורא מוצא פתרונות. מה תצעק אליי? דבר על בני ישראל וישראל, התרחש המודל המרכזי של שידון מערכות, קריאת ים סוף. נו, מה קורה? שואל אמר הרלב"ג, תגיד לי, מאיפה נובע ההנהגה הזו של תירך כלפי שמיה? כמה גרוע האדם זה, לפי מה דאמר אחד שהשתנו עליו סדרי בראשית, הגמרא במסכת שבת, שמספרת על אותו אלמן שלא היה לו אישה להעניק את בנו, והוא כמעט מת ברעב עד שנעשה נס והוא העניק את בנו. אולי היום היו עושים איזה איזשהו בבא גדול והיו עצים אליו רבבות מיד. חז"ל אומרים, כמה גרוע האדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשית. אדוני, זה גרוע. הטרחת את קונך לשנות הנהגה של 86 או של 65. ההנהגה צריכה להיות לראות אותו בטבע. היה אילוץ, נכון, הוא נתן לך את הכוח הזה להעניק את בנך, אבל זה לא דבר טוב, זה תירך. למה הבורא רוצה שבנורמה זה יהיה המצב? מה פשר הדבר? הסיבה היא פשוטה, אומר הרלב"ן. משום שהבורא הסתכל והורה את העוברה על מה? ובתורה אסור לשנות. וכיוון שבתורה אסור לשנות, אז ברור שבטבע לא ייתכן שינוי. הסתכל באורייתא וברא עלמא, וכיוון שבאורייתא זאת התורה לא תהיה מוחלפת, וכל מצווה בתורה לעולם ולעולמי עולמים, אז ברור שגם בפרי של התורה, קרי העולם, הכל נמצא במתכונת חוקיותית של חוק נתן ולא יעבור. זאת התורה לא תהיה מוחלפת, וכל חדש אסור מן התורה, כמו שתאמר רבינו החתם סופר. זה העניין. למה זה גרוע? משום שאין אצלנו שינויים בתורה. ומה שאתה רואה בבריאה, זרימה של מים, פעולות כאלה ואחרות, זה תוצאה של להסתכל באורייתא. באורייתא אין שינויים, אז בברא עלמא גם לא יהיה פה שינויים. זה עתיר, מה אתה משנה הלכות? לא ייתכן מצב שבו יהיו שינויים בבריאה משום שאין שינויים בתורה. כל פעולה של שינוי בבריאה חייבת להיות במקורה שינוי בתורה, ובתורה לא תשתנה. זה העניין שתרחש כלפי שמיה. מורי ורבותיי, בכל אופן הרי יש ניסים. אז בכל אופן, איך אתה מסביר איך יש פעולה של ים סוף? איפה זה? איפה ההסתכל באורייתא של קריאת ים סוף? איפה בכל אופן יש לגיטימציה? תודה. לעשות שינויים בטבע, הרי התורה לא השתנה. תשובה, ישנם שני חריגים. שני חריגים, רבותיי. איפה מצאנו גם בתורה שיש מצב של שינוי? יש מצב של שינוי לגיטימי בתוך מערכת התורה עצמה. אחד, ההלכה הידועה שנפסקה ברמב"ם, שנביא על פי השם בהוראת שעה יכול לשנות מצווה. הדוגמה לדבר, אליהו בהר הכרמל, שהתירו להקריב קורבנות כשיש בית מקדש בירושלים, לנסוע לחיפה ובחיפה להקריב על במות. מה זה? צורך שעה רק על פי נביא. סתם שיבוא מישהו ויאמר שבאופן קבוע, אומר הרמב"ם, מה, אני אומר לך, אני קיבלתי נבואה, אומר לזה נביא שקר, אני קיבלתי נבואה שצריך לשנות את התפילין לחמישה פרשיות. ויש לו הוכחה. מה? הוא לוקח את כל הבניין של שיבת פונוביש, מקפיץ אותה חמש פעמים ומוריד. כולם נבלים, בהוראתו, ועושה את הפעולה. ואני אומר לך, אני רציני, חמש פרשיות בתפילין. יחנק, אומר הרמב"ם. יחנק. למה? ראינו את משה והבורא, כשהבורא אמר לו, את כל פרטי הדינים, כולל ששום מצווה לא תשתנה באופן קבוע. ואם אתה רוצה פה לשנות חמש פתילים בציצית או חמש פרשיות פה, כל מיני שינויים, אין ספק שזה מרכבת אטומה. אין ספק שזה לא אמת. ואתה מקפיץ בניינים, לא חסר כוחות של כישוף ולעד. משה רבנו מהסיבה הזו התווכח עם הבורא שבוע ימים, אומר הרמב״ם, בפרק ח' הלכות יסודי התורה, ולא רצה לקבל את המנהיגות. אתה יודע למה? כיוון שהוא לא רצה לבסס את האמון בו על סמך כל מיני מושגים שהיד נהפכת לזה והמטה לנחש. הוא אומר לבורא יתברך, אני לא רוצה ככה. משום שמי שמאמין באדם על פי אותות ומופתים, יש בליבו דופי, אומר הרמב״ם. דופי זה שתי מילים, דופי. שמה אותו אדם עשה את זה בכישוף ולד. אני אבסס את האמון בי על סמך מה? על סמך שאני עושה טריקים שהופך את המטה לנחש ואת היד יד בצורה קשרת. אומר, אבא, אני לא יכול, לא רוצה שיאמינו לי על סמך זה. ולכן הוא התווכח איתו שבוע ימים. ומה הייתה תשובתו של הבורא? האמון הזה בך על סמך מופתים הוא רק זמני, אבל כששמע יגיע הזמן במעמד הר סיני, הנה אני בא אליך באב וענן, למה? בעבור ישמע העם בדברי עמך, ואז וגם בך יאמינו לעולם. אומר הרמב"ן, לעולם הכוונה היא אמונה עולמית שאין אחריה שום פקפוק. עינינו ראו ולא זר, אוזנינו שמעו ולא אחר, שהכל אומר למשה. מה אומר לו? לך, דבר, ואני אומר לך, זאת התורה לא תהיה מוחלפת, שום שינוי. ואם אתה רואה מישהו שיגיד שיש שינוי כלשהו קבוע, יחנק. אין ספק שזה כישוף ומרכבת הטומאה. אבל באופן זמני, רבותיי, יש. אליהו אומר לציבור, נוצר ויכוח קשה מאוד עם אותם אנשי סיטרה ושמאלה, עם אותם אנשי בעל. והוא אמר, כן, אני מורה על פי השם, באופן חד פעמי, למרות שיש בית מקדש בירושלים, להקריב בחיפה, על הכרמל שם. אליהו בהר הכרמל, זה אחד הדוגמאות. ורב הזמן, זה ההסתכל באורייסה, שמאפשר ניסים ברובו עלמה. ושגם בהוראי זה שינוי, וזה נותן את הלגיטימציה, את האפשור בתוכנית הארכיטקטונית לעשות שינוי, כלומר בדיני התורה שעושים שינוי בגלל מצב מסוים, וזה מאפשר את קריאת ים סוף. זה המצב. יש כידוע, אולי מי שזוכר, עוד דבר, ויכוח מפורסם שהיה בין תנאים בנושא הזה. זה דבר חזק, וזה עומקו של הוויכוח. הגמרא בברסי הנותת בתנורו של הכנאי, האם הכלי הזה קשה, האם הכלי הזה מקבל תומה, לא מקבל תומה. הוויכוח היה מפורסם בין חכומים, לראשם רבי יהושע, לבין רבי אליעזר והורקנוס, שהרלזר אמר הלכה כמותים. והוא השתמש במופתים, רבותיי. הוא השתמש בניסים. נס מספר אחד, עמת המים תוכיח. נחל זז מרחק של קילומטרים בהוראתו של רבי אליעזר. נס רבי אליעזר ונורקנוס, נחל זז. נס מספר שתיים, מה שקרה שם עם החרוב, עץ עתיק נעקר ממקומו על פי הוראתו של רבי אליעזר הגדול הזה, שבהמשך שמטו אותו ונידו אותו בגלל העניין. ודאי היום לא עושים אותו ביותר איזה גדול, שום ניסים, הוא שולף ניסים בכמויות, שום דבר, מנודה. כותלי בית המדרש, בית מדרש בנוי, כל הבניין מתחיל לסוס, ואמר זה תוך כדי ויכוח עם החכומים. אז מחמת כבודו זה לא התיישר לגמרי, מחמת כבודם זה לא נתן לגמרי, ונשאר בניין מגדל פיזה כזה עקום. לא הספיק לכם. הבורא בעצמו יצא, בת קולו של הקדוש ברוך הוא יצאה ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר, שהלכה כמותו בכל מקום? תגובה של רוב חכמי ישראל, לא בשמיים היא, ולא רק שלא בשמיים היא, התורה ניתנה כבר ונקבע באחרי רבים לעשות, והולכים אחרי רוב חכמי ישראל, ולא בשמיים, ולא זו בלבד, עוד מנדים אותו, והוא רק התחנן אחד הביאורים בחז"ל, למה הוא נקרא שמות עם כל הזמן בחר, מתי יקבלו לי חבריי? שיחזירו אותי כבר למניינים, יתפלל ביחידות כל הזמן, שום שתים לא מקבל אותו. טעם, מדרש הלזר הגדול, אין קבלה. רבותיי, מה היה פה? מה? אז בשם הגוי ידוע, אבל נחזור על זה כרגע, שהוא בא להוכיח להם שיש לו את כל התנאים לפסיקה. יש לו את ההסתפקות במועד שבא לידי ביטוי בחרוב, יש לו את הבחינה של ענבה שבא לידי ביטוי במים, שמחלחלים תמיד ועוזבים מקום גבוה, והם מתקיימים, נאגרים במקום נמוך. כך התורה לא מתקיימת למי שמשפיל עצמו, שנאמר הוא במדבר מתנה, הוא מתנה יחליאל, הוא יחליאל במות, מי שעושה עצמו כמדבר, יש לי את זה, הנה עמת המים, ויש לו את הכותלי בית המדרש, שזה כמובן הרקל, השקדנות שלו, הכותלים של הבית מדרש, יוכיחו כמה הוא שוקף פה על התורה ועל העבודה. ובשם הגאון שלושת המרכיבים שבעצם מתאים לפסוק עם אותו, חי בצליות ובהסתפקות במועד, כמו המיכלין הבן דוסה שדי לו בקו חרובים, חרוב זה מרשום חורבן, הוא מחריב את הגוף, חורבן הגוף בעניין הנפש. חורבן הנפש זה הלוקסוס של הגוף ונתינת כל המעדנים. חורבן הגוף בעניין, יש לי את החרוב הזה. ויש לו גם את ההתמדה, ויש לו כמובן גם את ההסתפקות וגם את הנושא של ההתמדה. אבל ידוע כל הזמן מה שרבינו הרב שך היה חוזר פה בשם רב ניסים כהן. כל הזמן, זה אחד היסודות הגדולים ביותר שלו, שהיה חוזר על זה, מה שאמר רב ניסים כהן על הגמרא הזו, שמופיע גם בעוד מקום בתם בבטרה. מה זה בעצם הניסים האלה? הניסים האלה משמעותם היה לנסות את החכמים. האם הם התפתו מהמסורת והתפעלו מניסים? וישנו את הקבלה מדור לדור, איך מכריעים הנהגה של ציבור, והתרגשו מזה שפתאום עמד מים זז 500 קילומטר. ניסו אותם מן השמיים, רצו לבדוק, תגידו, אתם מתפעלים מכל מיני מופתים, שזה אמר את זה וזה אמר את זה, ואיזשהו מישהו שהוא יש לו בעיה כזו וכזו, פתאום עשה איזה פריק. ניסו אותם, שמעת רב ניסים כהן, והוא עמד בלחץ. עמד רבי יוסי, היה מאוד לא פופולרי. הציבור בהמון העם? הציבור בכל המרחב של המדיה? וואי איתך, מה אתה כזה פנה? אתה יודע, בטוח שהוא הכי גדול בדור, אתה לא מה שהוא עושה פה. מזיז בתי מדרשות, מזיז נחלים. זה היה מאוד לא פופולרי, הדעה השקפתית של רבי יהושע שעמד על רגליו. זה מאוד גרם ההלצה בציבור למופתים שעושה פה ה... התנה הזה לא איזה בבא שטט מאיזה מגרש כדורגל, מדובר על תנה קדוש. תשמע משהו, ועם כל זה ניסו את החכמים. רבותיי, הם עמדו בניסיון. לא השתכנע אפילו שהקדוש ברוך הוא יגיד, שהקדוש ברוך הוא יגיד על החקר מותו. אין, אנחנו החושבים. התורה ירדה למטה, בדית של מטה בורא קבע, וכל הקול הזה ששמענו, שהכל ניסיונות שבאים לנסות אותנו, האם נסתה מהמסורת של 3,324 שנים וחצי, עוד מעט כבר 3,325 בעזרת השם בחג השבועות הקרוב הבא עלינו לטובה. זה היה ניסיון. וזוכר באחד הכנסים היה שם כזה פורט חזק, אתה זוכר את הכנס הזה? היה שם התכנסות ברחוב בן יעקב, היה שם התכנסות עם הראשי ונשימת חברון, הגוין הרב גם ליסל ברוידה. והרב שח, הבא לאבי עברי, ישב שם, ורב ליסל אמר את הוורט הזה, בעיני כציבור עצור, והוא נהנה, הוא נהנה מהוורט של רב ליסל. מה הוא אמר? הוא אומר, תראה, אמר שם לציבור הרב ברוידה, תראה, בדקתי בתורה, אני לומד גמרות, לומד שעס, לא מצאתי באף מקום מימרה אחת בהלכה של רב חנינה בן דוסה. מישהו מצא איזה מקום בשם שרב חנינה בן דוסה אומר פסול, כשר, מותר, אסור? מצא את הפעם דבר כזה? מה כן אני מוצא כל הזמן? תנא, תנא אלוקי, מופתים. הבת שלו במקרה שמה חורץ במקום שמן והיא מוטרדת, אין בעיה, מי שאמר לשמן וידלק יאמר לחורץ, כל מיני מופתים. תגיד לי, זה משהו בלומדס, משהו בהלוכת? תגיד משהו בפסק. תנא, תנא, אתה חושב שהוא לא יכל? אבל רבינו הקדוש לא יכניס במערכת המשניות, אברהם ובפוסטסקו, מימרה אחת בהלכה שלו לא חדר מנדוסה, מה זה? כאן הוא הביא את הגמרא המפורסמת לברכות, שראש הישיבה, המנהיג של העם היהודי בתקופה הקשה הזאת של חורבן בית שני, רבן יוחנן בן זכאי, בן שלו היה מאוד חולה, רחמנא ליצלן, והוא כבר הגיע לשערי מוות, והוא קודח בחום, והוא מתפלל לאבא, ומתפלל ולא מצליח. יש לו תלמיד אחד, בחור, קוראים לו חנינה. מי זה? בן דוסר. פנו אל הבחור הצדיק הזה שם של השיעור, שיושב בסוף הבית מדרש, ותשמע, ושיב יש לו בן חולה, שתעשה מאמנה. הוא רק מתחיל לשלוש מעל, מתחיל קצת להתפלל. התרפא. לא הולך, חלץ תוך המאה, שום בעיה. טוב. היה מישהו שנעלם בזה קצת. מישהו קצת חלשה דעתו. מי? הרבצן. הרבצן של הראש שיבר. מה? אתה הוא גדולתו. מה ניגדו? ואתה לא הצלחת מה שבחור שם, איזה צדיק בישיבה עשה תוך כמה דקות, ויורי את הבן שלך. אתה מה ניגדו? ראשית הגדול לא הצלחת לעשות? אני לא מגשה, זה דבר שצריך מענה, מה הולך פה? התשובה המפורסמת נאמרה שם בגמרא. גברת הרבנית, אני שר לפני המלך. וחנינא דנדוסה עבד לפני המלך. יש שרים שמוזמנים בוועדה מצומצמת של ישיבות קבינט קריטיות. יש הזמנה באיזשהו זימונית כלשהי, הם באים תוך שעה. ויש אנשים שמנקי שירותים, מנקים שם את המקלחות, מעבירים שם את השטיחים, והם באים ומסתובבים ליד המלך כל הזמן. זה שמסתובב לידו אומר רש"י, תוך כדי שהוא מנקה שם את המדבר, מלך תעשה פרוטקציה, לא יודע, נו, בסמודה, בבעיה, מה אתה חנסה, אומרים אותו לגמרי, תעשה משהו, תמשיך את החצר. הוא עבד לפני המלך, עמוד צלטון בישראל. אני מבחינת שר לפני המלך. ככה זה, ידוע שלקודש הקודשים, נכנסים פעם בשנה, ביום מסוים, האיש בודד אחד, והוא אהרון הכהן וכהן גדול. אגב, יש עוד מי שנכנס שם. לא יודע למה לא מדברים עליו. המנקים. יש מנקים במשנה מסכת מינה, זה נכנסים חופשי. ומנקים שם את האברהם. אלה נכנסים לא ביום מסוים. אלה שממונים על ההחזקה של המערכת. זה בחינת עבד לפני המלך. זה חנינא דנדוסה. רבותיי, זה שרבי חנינא דנדוסה עשה את הנס הזה, ורבי יוחנן בן זכאי לא הצליח, האם זה הוריד מנדטים לרבי יוחנן בן זכאי? זה גרם להעברת המנדטים למי שעושה מופתים? הוא הפסיק להיות מנהיג. איך התבטא שם? אתה חושב שמנהיג נמדד לפי כמה קילו ניסים הוא עושה בשבוע? אתה כאן מסיש כמה בובקס ויינת את זה. אוי, כמה מופסים. מה הקשש? דווקא המנהיג לא עשה שהוא מופת, והוא ממשיך להיות מנהיג ולא פותר מתפקידו. הוא הנהיג רבן יוחנן בן זכאי את כלל ישראל. ויש מי שנקרא עמוד התפילה, והוא קשור לניסי, אמר שם הרב זיסקין. מי יודע, אני מפחד להגיד שרבי יהודה הנשיא לא הכניס מימרות בהלכה שלו, חנינא דנדוסה, כדי להדגיש, תשמע, עמוד התפילה, אין לזה קשר למערכת של מנהיגות וקביעת המדיניות של כל מערכת החיים היהודיים האמיתיים. זה לא אומר שהוא יכול לעשות ניסים, זו שאלה היו, אבל זה לא תנאי ואין לזה שום קשר מהותי. יש מי שנקרא עבד לפני המלך, ויש מי שנקרא שר. העמידו, אומר רבי ניסים כהן, את חכמי ישראל העמידו אותם בניסיון, האם הם יפסקו לפי מופסים? זה מרגש מאוד את האנשים האמוציונליים, זה נורא מרגש. משה רבנו לא רוצה לבסס את האמונה בו על סמך זה, רק משתכנע שזה זמני, אז הוא הסכים, ובמעמד הר סיני, זה מה שהאמינו במשה, איננו ראו ולא זרו. רמב"ם שער שמח אומר שהפרק ח' הזה מיסודי התורה נאמר ודאי ברוח הקודש. איננו ראו ולא זרו, אוזנינו שמעו ולא אחר, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עם אחר. כן, כך נאמר שם. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, כולו תשפך את הדברים אשר ראו עיניך, לפי יסור מלבבך כל ימי חייך, אשר ראו עיניך, לא על סמך כל מיני הוכחות, ראיתי, אז אם איש יעשה לי טריקים וירים בניינים ויעשה דברים ויאמר שיש איזשהו שינוי בדין כלשהו יחנק על המקום, זה ודאי מביא שקר, זה ודאי כוחות שאינם אמיתיים. אז רבי יהושע, לא רק שהוא לא שמע כביכול את הבת קול הזו שהייתה ניסיון, האם הוא התבטא מזה או שיש אמן למסורת שהולכים אחרי הרוב ולא בשמיים, והוחלט לתת את הפסיקה לחכמי כל דור, אלא שילטו אותו, ניתו אותו. הרעיון שגנו זה בהקשר הזה של דיווח דברי הרלב"ג. תשמע, אין שינויים. אתם עושים לי מופתים פה? עוקר לי חרוב? מזיז עמת המים? אדוני, זה לא דרך התורה. התורה היא מסורת שלא זזה. טבע זה תוצר של התורה. השינויים האלה הם אינם דרך התורה. השינויים שאתה עושה פה עכשיו, במה? בתוצאות של החרוב יוכיח, מקורם במה? בתורה אין דבר כזה בתורה, לא תהיה מוחלפת. אין ניסים, זה עומד הכוונה, לא פוסק על פי ניסים. ניסים פירושו שינוי בתורה, אין הלכה על פי קבע, לא תהיה. אי לפעמים יש אליהו והכרמל בהוראת שעה, בהוראת שעה, לא שאתה תפסוק הלכה בצורה של ניסים. היו עוד מקומות של כל מיני שינויים בתורה, אולי עוד מקום, דבר מעניין, בית המקדש, תופעה מרתקת, שגם על זה עומד באחד המקומות בהלוך היה שמח. דבר מעניין, שלוש פעמים חנכו מקדשות בעם ישראל. משכן, בית ראשון, בית שני. ובכל פעם עברו על ההלכה. מישהו יודע מתי? איפה? איזה עבירה על ההלכה היה בבניית המשכן? וזה רמוז בחז"ל, כתוב בחז"ל, במילים אכלתי יערי עם דבשי. יערי, אני כל כך אוהב את הבורא, שאכלתי את הקליפה יחד עם הפרי, מרוב אהבת השם. איפה היה עבירה על ההלכה בחנוכת המשכן? עבירה על יסוד תורה. אבל לגיטימי לתורה עצמה. איפה? ממתי מכירים קורבנות נדבה בשבת? ביום השביעי אלישמע בן עמיהוד לנשיא שבט אפרים. נדופה בשבת? שחיתה בשבת? מה זה? תמיד יש הלכה במויד של קורבן חובה. אבל קורבן נדבה אתה רוצה לחכה ביום ראשון? תביא שלמים, נדופה, מה אתה אומר? אתה רוצה להביא נדבה של חנוכה? אומרים חז"ל, כן, זה מצב של שינוי מיוחד, מיד נסביר, וזה חילל שבת. שתיים, איפה היה בבית ראשון שינוי? תראו פה. יום כיפור, אכלו ושתו ביום הכיפורים. ידוע מפורסם לא להרחיב, איפה בבית שני היה איזושהי פעולה שהיא לא טהורה ולא בסדר? חנוכת בית שני מקובלת יותר כחנוכת בית חשמונאי. זה בעצם העמדת הבית השני בלי תערובת של פרס ותערובת של יווני. איזה איסור היה? איזה מלוכה? מלוכה? יפה מה של רבי יהושע קורא. מלוכה, מלוכה. שבט לוי נטלו את המלוכה. מה שהרמב"ן אומר שזה ממש היה חטא, ואפילו טוען שהם נענשו על כך. שאם אתה שומע שכל מי שאומר שהוא חשמונאי עבד הוא, ומשום שהם נטלו את המלוכה, והיו פה שתי איסורים, אומר הרמב"ן, על הפסוק לא יסור שבט מיהודה ומרוקד מבין רגליו, עד כי יבוא שילה ולא יקרא תמים. איסור אחד, לוי, דין אחד, מלוכת מסירה ליהודה. אסור לשום שבט לקחת את המלוכה. זה נמסר, שבט הוא מחוקק. שבט זה הרשות המבצעת, מחוקק הרשות השופטת, זה נמסר רק ליהודה. שתיים, לוי, מביא ירושלמי באוריות. שבט לוי במיוחד אסור ליטול את המלוכה. אתם תתמקדו בעבודת המקדש. איזשהו איסור. אגב, לא כולם מסכימים עם הרמב"ן הזה, אברבנאל לדוגמה. יש כזאת לכאורה משמעות ברמב"ם, ושהרמב"ם קורא רשת עבודת המלוכה זה חלק מהנס. הרמב"ם קורא מתחילת הלכות חנוכה, וחזרה המלכות לישראל יתר על 200 שנה, עד חורבן בית שני. מה הוא מציין פה עבירות? מה זה כזה קריטי להזכיר שחזרה המלכות לישראל? חזרת המלכות הייתה בעצם עבירה לפי הרמב"ם. לא עבירה, אבל הוא עבר על עבירת הזקן, כך כתוב. זה לא איסור תורה, זה צבוע סזוקן, זה צבאה של יעקב אבינו שציווה. רבותיי, זה היה במקדש, יש לזה עומק רב, כדי שכבר מספיק בקצרה. יש פה שלוש מהלכים שהיה, שלוש מקומות, בבניין משכן שאין חריגה מסוימת. כידוע במקדש אין שבות, גם כן איזה נקודה מעניינת, אין שבות במקדש. לא מתאימים, כדי מכיר בן אדם שישוב, אבל זה העניין. חריג מצאנו, אחד, אליהו בהר הכרמל, בית, מצאנו את זה בחנוכת מקדשות, ועוד אחד. אולי מישהו מתווכח שזה לא נקרא חריג. אתה יודע מה עוד אחד? הידור מצווה. תגיד לי, אם המצווה נגיד ברבנן, זה נר אחד, איך משפחה בת 10 נפשות, אומר הרמב"ם, ביום השמיני בחנוכה מדליקה 80 נרות? תשמע, בל תוסיף ובל תקרום. מי נותן לך לגיטימציה והיתר במקום נר אחד, אחד במקום כדור אחד יוכל 80 כדורים? הוא מת על המקום מהבלת כדורים. זה סוג של תרופה, אל תוסיף ואל תקרום. אתה יודע מה אתה מוגע פה? לא, מעט הוא מוסיף. מאיפה? מה אתה משנה? פה זה כתוב, שירת הים. מותר, יש כמה סוגים של הידור כפי שידוע לסוגיות. יש הידור ביופי, הידור בגודל, אבל יש לגיטימציה לעשות שינוי. איפה? ענווי הוא. כן, תוסיף, תעשה נוי. מה זה עושה בפרשה הזאת, רבותיי? בפרשה הזו כתוב את המקור לאפשרות של ניסים. קרה פעם ראשונה נס בהיקף כזה עצום. כל נימות שבעולם נתבקעו. תגיד לי הרי, חוק נתן לא יעבור, מה קרה? זאת התורה לא יותר מוחלטת, מה קרה? תשובה, זה קיילי ואנווהו, גם בתורה יש חריגים לפעמים. אז אמרנו אליהו בהר הכרמל, יש עוד מקום, עידו, זה קיילי, אני מוסיף. אז השינוי זה בחינת שינוי שקיבל היתר, כן, תשנה, תוסיף, תרפה. אז השינוי הזה הוא המקור לאפשרות לעשות קריאת ים סוף, בבור העלמו. זאת התשובה לשאלה שהחילון הוא בה. מה מחפש הידור מצווה בקריאת ים סוף? תשובה. הידור מצווה זה המקור בהסתכל באורייתא שמאפשר סוג כזה של הידור בבור עלמו לעשות קריאת ים סוף להציל. רבותיי, בית מקדש זה מקום שבו לא נהג כללי טבע. בית מקדש זה מקום שבו לא נהג כללי טבע. הר הטוב הזה והלבנון, יער הלבנון זה נקרא, אומרים חז"ל, מה יער מלבלב? אף לבנון מלבלב. 10 נשים נעשו בו כל הזמן. 10 מיליונים, תסתכל יוסף בן מתתיהו בערב פסח, הגיעו לאזור ירושלים. יש שם מקום יותר מאשר 20, 30, לפי אומדן המשטרה אולי 15,000 איש. זה מיליוני בני אדם. עומדים צפופים ומשתחרים רווחים, ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שעלים בירושלים, ואין אחד שומע על בידויו של חברו. באים המקום אליו לב, אתה יודע איזה פתרון כלכלי היה שם? ממה התפרנסו הכהנים במשך מאות שנים? פרנסה, תביא פרנסה, תכניסו למעגל עבודה, רוצים פתרונות כדי שיהיה אפשרות לפרנס, עושים לנו טובה, דואגים לנו, רוצים להוציא אותנו שנחיה לרווחה סוף סוף ולא בדוחה. אתה יודע מה הפתרון של שלמה המלך? הוא נטע אילן של תפוחי זהב. והאילנות האלה היו כל 410 שנות בית ראשון מלבלבים ומייצרים תפוחי זהב. ומזה נוצר פרנסה, מכרו את זה. מה דעתך? פתרון כלכלי עצום. אומר המרשו, כן, משום שבמקדש הכל צומח שם. זה נקרא תשעינו ותתאמו, הכל צומח, זה מקור החיות של הבריאה, אבן השתייה, משם נשתת העולם, כל מה ששתולים בבית השם, בחצרות אלוקינו יפריחו. יש משמעות בירושלמי, נביא את זה במפורש שמביא את הירושלמי, שכהן עשה טעות באיזשהו אבוידו, הרצפה צעקה עליו, לגמרא שם, בפסוחים, 3 צבחות צבחה הזרה, הרצפה. השערים נפתחו מאליהם, נסגרו מאליהם. המקום הזה חי. שלמה רוצה להכניס ארון ברית השם. המשקוף יורד, מי אתה? אומר הגולם, זה יכול להשתמע מי הוא זה מלך הכבוד כאילו אני. אז תבהיר את זה. אז הוא חזר פעם שנייה. מי הוא זה מלך הכבוד? לא התכוונתי אליי. למרות שהוא לא התכוון אל עצמו, אבל זה עלול להישמע לא טוב בתקשורת. שכביכול הוא מתכוון לעצמו. אז הוא חוזר שוב ומבהיר. ככה רצו, מתי שערים מכניסים החלטות? הכל חי שם. שם זה מקום שהוא מעל הטבע. רבותיי, כשאפילו שפחה על הים ראתה גילוי של אלוקות בגדול, בחוש, תנציח את זה. תנציח את זה, ואיזה לי בייס מקדשו. תנציח את זה, תקבע מקום שפה כשאומרים ברוך אתה השם, כהן, כהן פשוט, בעבודת משמרת שלו בבית המקדש, רוצה לשתות כוס קולה או כוס מים, הוא עושה שהכל נהיה מדברו, כן. הוא אומר את השם כהווייתו, או אומר את השם באדנות? איך הוא אומר את השם? ככתיבתו. אומר התוספות, תראו את הביום, אז מה החידוש ביום כיפר, והכהנים והעם, כשהיו שומעים את השם מפורש, יפה, שהיה אומר את זה בתימוד, בהיגוי של ניקוד של האיבד, סוד עוד יותר גבוה של שם השם. אבל כל כהן שותה כוס מים, עושה בערב לפושס, שם הוויה ככתיבות סוי, זה המצב של הלא עושים דובוי. איפה היו מצנות של זה כבר בהתחלה? שם, בים סוף. תראו להם בחינה, זה כלי. אז אני רוצה להנציח את זה במקום מסוים, שבו רואים את אלוקים. זה מטרת הקמת בית מקדש. לראות את הבורא. ושם נעבודך ויראה, למען תקרא זה יראה. יראה אותיות ראייה, ראייה. מה זה המקדש? אומר הרמב"ן בהקדמתו לפרשת תורה על התורה. הכבוד ששכן במעמד הר סיני, באופן זמני, עבר להיות קבוע בבית המקדש. אותו כבוד ששכן בסיני ונגמר, המעמד תם, נמשוך היובל, הם יעלו בהר, אבל השוכר של מים עד הר סיני נמשך ונמצא בקדוש ובעיקר שם בין שני הקרובים. זה מקום שרואים את המעל הטבע. שוב, אני לא עושה סטנדרט, אני עושה הידור, נוי וענבהו, אני עושה מעל, אני רואה מעל הטבע, אני מנציח מקום כזה שבו תמיד פועלים דברים מעבר. עד כדי כך שבחנוכה כבר לקיים ישראל, אז ברוב אהבה אכלתי יערים דבשים, דגניים בסמים. אני לא יכול להתאפק, אז נתנו לגיטימציה, שחרר, בסדר. תקריב בשבת, בראש הזה, קורבנות נדובה. תאכל ביום כיפר כדי לבטא את ההתגלות הזו. עוד מקום אחד חורגי מהטבע. איזה? שאדם מעליבים אותו. אדם פוגעים בו. ואיך אומר החינוך, מדרך הטבע, אדם הוא לא אבן, הוא לא סלע, והוא בכל זאת שותק, נעלבים ואינם עולבים, שומע חרפתו ואינו משים, פה הוא יצר עליו הנהגה של מעל הטבע. לבין רבנו חיים פלאג'י, אם מלביל את חברו נקרא רוצח, בכמה עניונים לפי חלק מהרשיינים, עד כדי יערק ואל יעבור, מוטב כפשוטו נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין בדרך כלל רוב הרבים זה מייסר לשיחל, מולבן נקרא רוצח. מעשה תמר. אז מולבן נקרא רוצח. אומר הרב פלאג'י, תשמע, אם האנשים האלה הם קצת תבונה, היו מחפשים אלבונות. למה? הוא נעלם. אשתו, סיטואציות של אלבון באולמות, במצבים של כנסים ציבוריים, עם משפחה, חסר מצבים של אלבון, הוא שותק. הוא עבר מוות. אז אפילו נגזר עליו עונש מיטה, חס ושלום, עליו או על מישהו מבני ביתו, אומר הרבנו חיים פלאג'י, פדה עצמו ממיטה, משהו מת פעם אחת. מבחינה הלכתית, מול בנות זה מצב של מוות. אז אם הוא נעלם ואינו עולב, כלומר הוא עבר ונפסק עליו והתייסר עליו, עונש מוות. פדה עצמו ממיטה אחרת, הוא אומר, כמה נועלו האנשים, מחפשים סגולות בכל העולם ובעצים לקבועים. אז הוא מתחפש בזיונות, זה הכל. תחפש בזיונות, אתה פודה עצמך מכל מיני מרעים גישים, כבר שמעת פעם אחת. זה סוג של מידות טובות. אתה יודע, אני הראשון והגדול ביותר שנעלם ולא מגיב. בורא העולם, אומר לבינו, משה קורדוברו בספר תומר דבורה, הוא נקרא מלך עלוב. מה זה מלך עלוב? כן. מעליבים אותו. פוגעים בו. מארגנים נגדו עשרות מנדטים. משמיצים אותו ברבים, ועוד מישהו שמעיז לשמוע בקולו, הוא המוכפש והכי הכי מושמץ. יראי שמיים, אם עשו, חוכמת חכמים, תסרח, מכפישים את שמו ברבים, פה לא תהיה מדינת הלכה. נעשה מה שבאת הדמוקרטיה, חופש ההתקרות, חופש ההתבהמות הקולקטיבי. שותק. עושים נגדו ושותק. יש לו בעיה לעשות לו דום לב על המקום, חסר לו, יש לו קושי לעשות לו את זה לשדרן באמצע השידור או באמצע נאום ניצחון של מישהו שם. מכמוך באלים אשר אל תקריא באלים אלא באלמים. הוא נותן לו צ'אנס, קח עוד קצת דופק בלי פרפורים, אולי תחזור בתשוב ומחר. אני רוצה לחכות את הבורא, ואנווהו, אני והוא. זה שוב מעל הטבע. שלושת הפרשות האלה, דמיינם, תשמע, גם בעולם הטבעי אתה יכול ליצור לך מבועה שאתה חי בה בעולם שמעל הטבע. איפה? בית מקדש, עידור מצווה, ולהידמות למידותיו של הקדוש ברוך הוא. אני מודיע לך, אלה שלושת העובדים שאתה יכול ליצור לך את הים סוף שלך. להיות בעולם אחר, כן, אני חי בעולם אחר. העולם דואג לאגו של עצמו, לנהנתנות של עצמו, לקרייריזם של עצמו, ודואג לחיי למען זולת. זה מרכז חיי, להחיות רוח שפלים ולחיום לב נתקעים. אדם בדרך כלל מרחם וחנון על עצמו, אני חושב על מישהו שם בדימונה שאין לו טיפול שיניים ואימו אלמנה, אז אני לא יכול להירגע עד שזה יסודר. כמו שגם הבורא דואג לאנשים, זה לדופק סדיר, וזה לכליות תקינות בלי דיאליזה, וזה לטיפולי, וזה ללבלב תקין בלי צורך בשום זריקות אינסולין בשביל להבלן רמת סוכר בדם. אני גם רוצה להתעמוד להתנהלויות הלא טבעיות האלה, כן. זה יעשו, לכן זה ממוקם פה. זה כלים, ראית את האלוקות, והוא שפחה על הים. ראית זה, לא קור, זה. אני מיד פועל בשלושה מישורים. א', רוצה להנציח את זה במקומות שמעל הטבע, אבנה לבית מקדשו, זה הרבה חילוץ, שם יש מערכים של ניסים, דברים מעל הטבע בשם ככתיבתו, כמו לעתיד לבוא. אני רוצה להתנהג בצורה לא טבעית, להתנהג בצורה לא טבעית. וגם את המצוות אני לא משאיר אותם כתקנה, יועץ זית, הידו, תוספת, מעל. אני עושה מעבר לנורמה, מעבר למדרש, כדי להפגין את המציאות האל-טבעי, הנצחית שלי. זה כלל ישראל. אני רוצה שנזכה לקידוש שם שמיים, נזכה בעזרת השם לגילוי אור השם בעולם, וחזרה עינינו בשוב השם ציון ברחמים.